שלום, אני רפי כפיר, מדריך ומרצה בירושלים ובעל אתר אהבת ירושלים. הנושא בפודקאסט זה הוא העדה המערבית בירושלים במאה ה-19. בקורות ותמונות בנושא זה אפשר לראות באתר אהבת ירושלים תחת הכותרת מאמרים ירושלמים. אחת העדות הוותיקות בירושלים, אולי גם הוותיקה ביותר, היא העדה המערבית של יהודי צפון אפריקה. בתקופה הצלבנית לא היו יהודים בירושלים. כאשר נרבשה ירושלים על ידי סלאח א-דין, חזרו אליה שלוש קבוצות שאחת מהן הייתה מערבית. המשורר היהודי יהודה אלחריזי שביקר בירושלים בשנת 1218 מספר על הקהילה ועל העומדים בראשה. המפורסם שבעולים ממרוקו לירושלים היה רבי חיים בן עטר, אור החיים הקדוש על שם חיבורו הידוע, שהגיע לירושלים בשנת 1742, הקים בישיבה ונפטר שנה לאחר מכן. במאה ה-19 גדלה העדה המערבית, ואם בתחילת המאה היו בירושלים כמה עשרות, הרי ערב מלחמת העולם הראשונה היה מספר המערביים בירושלים כ-2,000. הסיבות לגידול המואץ היו הן כלליות כמו שאר העדות, והן סיבות הקשורות לעדה המערבית לבדה. 1. היחס למיעוטים השתפר הן בתקופת מוחמד עלי והן לאחר מכן. 2. חזון משיחי בעקבות הופעתם של משה מונטיפיורי ומשפחת רוטשילד. 3. התחלת הכיבוש הצרפתי, אלג'ירי 1830, וחשש מהשפעה רוחנית שלילית. 4. פוגרומים ביהודים בעקבות המרד בצרפתים בשנת 1844. 5. עבד הרחמן בן אישה מלך מרוקו פטר ממיסים את מי שעלה לירושלים. מהגרים למקומות אחרים שילמו מס. העדה המערבית הקטנה הייתה שייכת לעדה הספרדית הגדולה וממנה קיבלה שירותים וסיוע. שפתם הייתה ערבית וזה יתרון גדול בירושלים הערבית. אבל מצד שני, בעדה אליה היו שייכים הספרדית, דיברו לדינו. הבדל אחר היה שהם באו מאזור שלטונה של צרפת, ולכן נהנו מחסינות של ארץ זו. לעומת חלק גדול של העדה הספרדית, שהנתינות שלהם הייתה אוטומנית. ההרגשה שלהם ביחס לעדה האם הספרדית הייתה של קיפוח. בעדה הספרדית העדיפו את תלמידי החכמים על העניים בקבלת כספי החלוקה, והעדה המערבית הייתה משופעת בעניים. הם לא שותפו בהנהגת העדה והרבנים שלהם לא קיבלו מעדת הספרדים את ההכרה לה היו ראויים. כספי החלוקה לדעתם חולקו לפי מפתחות מפלים או שיפלו אותם לרעה. כל ניסיונותיהם להיפרד מהעדה הספרדית לא צלחו, בעיקר בשל התנגדות הראשון לציון הרב חיים גגין, שחשש שפרישתה מהעדה תפתח פתח לפרישות נוספות כמו שראו אצל האשכנזים. בשנת 1854 עלה ממרוקו הרב דוד בן שמעון שכונה צוף דבש, דבש דוד בן שמעון. הוא היה בן 28, הוא ראה את צרת העדה ואת מצבה הכלכלי, שכן עד אמצע המאה נחשבה העדה לענייה ביותר בירושלים, ופתח בפעולות לשיפור מצבה. 1. גיבוש העדה. 2. איסוף תרומות וכספים. 3. היפרדות חלקית מהעדה הספרדית. 4. הקמת בתי כנסת, תתים וישיבות. 5. הקמה שכונת מחנה ישראל מחוץ לחומה לעניי העדה. 6. הקמת בית המערביים ברובע המוסלמי עבור מוסדות העדה ועניייה. בספר המקנה של העדה המערבית אפשר לראות את רכוש העדה ברובע היהודי. רכוש הדת, קהילת קודש מערביים בעיר הקודש ירושלים תיבנה ותיכונן. ברחוב הטבונה חצר יש בה בית בתי כנסיות, בית הכנסת גדולה מיוחסת לערב צוף דבש וקמים בה בכל חצות ללמוד, והיא חברת חצות, ויש בה בתלמוד תורה למעלה, מכיל 3 חדרים ועוד בית ועד, ועוד בית ועד לעדתנו, ועוד בית חדרים למטה, דרים בהם אלמנות המנקות את החצר. פעולה חשובה שפעל היה היפרדות חלקית מהעדה הספרדית. ההסכם הראשון שנחתם בשנת 1860 לתקופה של 10 שנים, ובין השאר היו בו הסעיפים הבאים: 1. לעדה המערבית רב ראשי ובית דין באישור העדה הספרדית. 2. אפשרות לשלוח שדרים לאיסוף כספים באופן עצמאי באישור העדה הספרדית. אבל הסכסוכים המשיכו בעיקר בגלל 1. תקנת העזבונות, לפי המת ללא יורשים תירש אותו העדה הספרדית. 2. תשלומי מיסים לעדה הספרדית. 3. מיסי קבורה לעדה הספרדית. 4. שחיטה בחסות העדה הספרדית. בשנת 1892 נקבע הסכם מפורט, ולהלן סעיפיו העיקריים: 1. מהכנסות שדרים ספרדים לאירופה, אמריקה ואמסטרדם יקבלו המערביים 16%. 2. הכנסות מקופות חדשות באיטליה תקבל העדה הספרדית 7.5%. 3. מהכנסות שדרים משותפים ספרדים ומערביים יקבל כל צד את חלקו. 4. מהכנסות פנימיות, מיסי עזבונות, בשר וקבורה, המערבים יקבלו 7.5%. 5. מהכנסות אורחים יקבלו המערבים 7.5% עד סכום של 1,000 פרנק, מעבר לזה יקבלו 16%. המערבים יכולים לשלוח שדרים באופן עצמאי, ומהכנסתם מתחייבים לתת לספרדים 25%. 7. המערבים משתתפים בהוצאות שונות כמו מינוי חכם בשי וגזרות שונות. 8. בכל בקשת כסף מחול חייבים המערבים לכתוב את הפסקה הבאה: הן אמת שקולות אחינו הספרדים נותנים לנו את מה שנחוץ לנו לעזר ולסיוע לתלמידי חכמים ולעניים וחיטי דפיסחא ומס גולגולת, אך מה נעשה? אין הקומץ משבע את הארי לפי העוני והלחץ שחל להיות, ועל כן נאלצנו לבקש עזרה. 9. בנוגע לבתי אלמין, המערבים ישלמו סכום גלובלי של 15 נפוליונים כל שנה עבור קבורת מבין י"ג ומעלה שהוא מעניי העדה. עשירי העדה ישלמו לפי מה שיקבע שלמה אבו שדיד, פקיד הכולל המערבי כראות עיניו. כמובן שהם נשארו כפופים לעדה הספרדית, ומינוי רב לעדה נעשה על ידי החכם בשי. ההשתחררות המוחלטת התבצעה לאורך שנים. עד כאן.